הסדרה הנוכחית של על האינטואיציה, ובפעם הקודמת תיארתי קצת מה זה אומר מבחינת החשיבה ההלכתית, כשבעיקר כשאנחנו חושבים נגיד על פסיקה אינטואיטיבית מול פסיקה אחרת, זה בדרך כלל עומד מול פסיקה על פי כללים, האם אני עובד עם האינטואיציה או שאני עובד על פי כללים. עכשיו ניסיתי גם להראות בפעם שעברה, וגם הגדרתי את זה וניסיתי גם להדגים את זה, שכשעובדים עם האינטואיציה ברור שגם יש כללים, אבל השאלה מה המוטיבציה הבסיסית שלך. בסופו של דבר אתה עושה פרשנות למקורות, ואתה עושה את הניתוחים הרגילים כמו שעושים תמיד, אולי אפילו יותר לפעמים, אבל המוטיבציה הבסיסית מתחילה מאינטואיציה. זאת אומרת, ברור לך שכאן צריכה להיות הלכה כזאת, או שלא ייתכן שההלכה היא כזאת, ואז אתה ניגש למקורות. אם אתה מתחיל מזה שברור לך שההלכה היא לא כך, ולכן אתה אומר שלא, זה לא רציני. זאת אומרת, אבל מה שאתה כן יכול, מזה חוששים כולם כשהם אומרים לא לעבוד עם אינטואיציה אלא עם כללים. הם חוששים לזה שאתה פשוט תיקח את האינטואיציה ו...
מוטה.
כן, זאת אומרת, ואז בעצם מה שיוצא זה הצורך הופך להיות הפסיקה. זאת אומרת, אתה רואה עגונה, נורא מסכנה, טוב, אז את מותרת. לא עושים דבר כזה. זאת אומרת, נכון שיש הרבה קולות ביחס ליתר עגונות, אבל עדיין זה צריך לעמוד במבחן הלכתי. זאת אומרת, המוטיבציה לחפש דרכים שונות נובעת מהרצון למצוא, להתיר אותה. אבל זה צריך להחזיק מים. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה צריך לעשות גם את העבודה ההלכתית. זה לא הולך, הצורך כשלעצמו לא מהווה נימוק מספיק. ואותו דבר כאן, גם בהקשר האינטואיטיבי, אף אחד לא מדבר על לפסוק אינטואיטיבי, זה נראה לי מותר, לכן מותר, או נראה לי אסור, לכן זה אסור. אגב, אינטואיציה יכולה גם להקל וגם להחמיר, עוד נקודה שהרבה פעמים משום מה נעלמת מאנשים. אבל ברגע שיש לי אינטואיציה, אז אני מחפש דרכים, או בודק אפשרויות פרשנות נוספות, או אם יש כמה אפשרות, אז אני בוחר את האפשרות שמתאימה לאינטואיציה שלי, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר זה אמור להחזיק מים. הבאתי, אני חושב, לא בשיעור האחרון, אבל לפני כן, את הדוגמה הזאת של הספר של גילת, על השתלשלות ההלכה. אני חושב שהזכרתי את זה. בתקופת בני ברק העליזה שלי יצא הספר, אני מניח שזה היה אולי סוף שנות ה-80 או תחילת שנות ה-90, אני לא זוכר בדיוק. ואז כל העולם געש ורעש, כן, ישיב בוחר מחברון, יוצא עם כזה ספר אפיקורסי וכו'. וכמובן אז קניתי את הספר, כי זה ברור שיש שם דברים מעניינים.
מה הוא כתב?
השתלשלות ההלכה, הוא ניסה להראות איך זה מוסף מאמרים שלו לדעתי, אבל פרקים פרקים, כל פעם בנושא אחר, הוא מנסה להראות שההלכה מתפתחת לאורך הזמן, ושבעצם הנסיבות במובן מסוים לפחות מכתיבות את התוצאה ההלכתית. זה כמובן פוגע בדוגמה שהכל ירד מסיני, וזה בכלל לא קשור אלינו, הכל זה בדיוק כמו שמשה רבינו חשב כך, זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
הוא עידן את
העניין בזה
שכל הזה השתלשלות ולא התפתחות.
הוא ניסה לעדן. כן, אבל
החבר'ה... יש משהו שפלטה של שבת ירדה מסיני?
כן, יש הרבה. נשאל אותם, אני אומר לכם בוודאי, איזו שאלה. לא לדבר על זה שמשה רבנו כבר המציא את החשמל מזמן, אז הוא גם ידע מה זה פלטה והכל, זה רק לא גילה לאף אחד.
עכשיו הבאתי את הדרשו של רבי עקיבא ולא הבין כלום.
אני חושב שעזוב את המדרשים, המדרשים זה לדבר על, תסתכל בגמרא עצמה, אתה תראה שזה לא נכון. זאת אומרת, איך הדיון ההלכתי מתנהל, הרי אתה רואה איך הלכות נוצרות בגמרא. זה לא צריך בשביל זה מדרשים שמדברים על העניין, תראה את העניין. לא משנה, בקיצור יצא הספר ההוא, אז קראתי אותו. למשל, יש שם איזשהו פרק על שביעית בזמן הזה דרבנן. אז הוא מראה שהרעיון הזה בעצם מתפתח סביב החורבן. בגלל שהייתה איזושהי מצוקה קשה, אז מצאו לזה מוצא ששביעית בזמן הזה דרבנן. מה שתיארו ביתד נאמן ובכל העיתונים של אז, כל הכועסים שם, זה שבעצם הוא אומר שרחמים עושים מה שהם רוצים. הם מחליטים שיש מצוקה, אוקיי, השביעית נעביר אותה להיות דרבנן כרגע. זה לא עובד ככה, הוא גם לא אמר את זה. כשקוראים, לא זה מה שהוא אמר. הוא אמר שברגע שהייתה מצוקה, אז אנשים חיפשו ניערו קצת את ארגז הכלים שלהם, כן, הפכו כל אבן כדי לחפש דרכים, ובסופו של דבר הם נימקו, למה לדעתם שביעית בזמן הזה דרבנן, אם לא הייתה מצוקה, עדיין יכול להיות שהאמת היא ששביעית בזמן הזה דרבנן, רק אף אחד לא היה טורח לחשוב האם באמת זה כך.
ואם לא היו מוצאים דרך, זה היה נשאר דבר.
כן, ואם הם לא היו מוצאים
דרך. כמה פעמים לא מצליחים אבל, בשביל שנה
לזה... מה?
כמה פעמים באמת יש מצוקה ולא מצליחים?
מלא פעמים. מה, חסרים פסקים שאתה מחפש היתר ולא מוצא? מה, רון הרדי, תראו את אשתו להינשא? לא? למרות שלכולם היה ברור לגמרי שהוא מת, והמצוקה הייתה מובנת מאליה. בסוף נדמה לי, חיה עם מישהו בלי, נמאס לה מכל ה... לחכות לכל החבר'ה האלה. עוד פעם, אני לא יודע, אבל זה היה בצדק, לא מכיר את הנסיבות שם, אבל מה זאת אומרת? מלא מקרים שאתה נורא רוצה לחפש היתר, אתה לא מוצא, מה לעשות? הצורך הוא לא הצדקה מספיקה, הצורך הוא טריגר כדי לחפש. אבל אחרי שאתה מחפש, אתה צריך טיעון הלכתי. עכשיו נכון, אתה יכול קצת, נגיד, לבחור שיטות מיעוט, או לעשות פרשנות כזו או אחרת, אבל זה צריך להחזיק מים.
לא היו רבנים שיתירו אותם? כי בטח היו כאלה שאמרו אותם, זה מה
זה. גם מקרים לא יתירו, אני לא חושב שיש מישהו שאוטומטית ברגע שיש מצוקה, הוא מתיר. אנשים מה יושבים? אז גם אני יודע שיש מצוקה, אז אני כבר יכול להגיד לה, את מותרת, למה צריך ללכת לרבנים בכלל? אגב, בהיתר עגונה זה בכלל לא, באופן עקרוני זה בכלל לא פסק של בית דין. היתר עגונה רק מספרים לה שהיא לא אשת איש. זאת אומרת, זאת העובדה. נכון, בדרך כלל צריכים להיות דיינים, כי הם אלו שאמונים על לעשות את זה, הם המומחים של לעשות את זה, אבל זה לא שבית הדין הופך אותה למותרת. בית הדין מורה לה שהיא מותרת. באופן עקרוני גם אני יכולתי להורות לה את זה. אז אם המצוקה מספיקה, אז היא אפילו לא צריכה ללכת לא אליי ולא לבית הדין, יכולה סתם ללכת להתחתן. כי היא יודעת שהיא במצוקה, את זה גם היא יודעת. לא צריך להיות דיין בשביל זה. ברור שזה לא עובד ככה. עכשיו עוד פעם,
יש הבדל, אבל בין איזה מקרה קונקרטי של איזה גברת אחת, לבין פרוסבול, לבין היתר עסקה, לבין היתר בשביעית, כשזה משהו גורף, אז יש, אתה יודע, כשהמצוקה היא כללית, אז פתאום זה יותר...
אבל פרוסבול זה בכלל כנראה דרבנן. זאת אומרת, או שזה מבוסס, יש תוספות שאומר שזה מבוסס על מסירת חובותיו לביידי, אז יש מנגנון כזה. בסדר?
שביעית שהתיר רבי ענאי, התיר להם לעבוד בשביעית. מצוקה,
לא
מפורשת.
יש מצבים שבהם המצוקה היא יותר הלכתי פשוט. פיקוח נפש דוחה שבת, גם זאת דוגמה. כן, שאני פיקוח נפש, פתאום מותר לחלל שבת. זה כלל הלכתי, שיש הלכות שנדחות בפני מצוקה. לא תמיד פיקוח נפש, הלכות דרבנן אפילו במקום צורך גדול, או במקום הפסד מרובה, או משהו כזה. בסדר, אפשר לדון, אני אומר, אבל אני לא, זה בכלל לא שייך אלינו. פה אנחנו מדברים על מצב שבו ההלכה עצמה אומרת שבמקום שיש מצוקה הדבר הזה לא חל, אז אין בעיה.
לא, אבל פרוסבול זה...
פרוסבול זאת תקנה שהוא מצא דרך איך בכל זאת החובות יישארו.
בגלל שהיה צורך.
ברור. אז הוא חיפש דרך, אבל בסופו של דבר הוא מצא.
הוא היה מוצא.
או שתן או שלא. או שהוא עשה תקנה, או שזה מסמך על מסירת שטרותיו לבית דין, אבל הוא מצא אופציה איך לעשות את זה. זה לא, אתה לא יכול לעבוד בצורה. עכשיו, יש גם תקנות הרבנן, חכמים לפעמים מתקנים ועוקרים את דין תורה. ברור, זה סמכות של חכמים, מותר להם. אבל היום אין לנו מוסד שיכול לעשות דבר כזה. לא משנה כרגע כל מיני סיבות, לא בהכרח שזה חיים להיות דווקא סנהדרין, אבל תכלס, אין היום איזשהו מוסד מוסכם שיכול לעשות את זה. ולכן היום הכלים שיש לנו הם רק כלים פרשניים. את היום חכמים לא מתקנים תקנה כדי לפתור בעיה בדרך כלל, כי התחושה היא שאין לנו סמכות או אין קונצנזוס, לא משנה כאלה, לא עושים את זה. אז מה שהם עושים, עושים פרשנות. אבל פרשנות צריכה להחזיק מים. פרשנות צריכה להיות ישרה, אתה לא יכול להחזיק, אתה לא יכול לעשות צחוק מעבודה. אז המצוקה גורמת לי לחפש עוד ועוד דרכים פרשניות. וזה בסדר גמור, כל אחד יש לו מוטיבציות, והמוטיבציות מניעות אותו. כל עוד, בסופו של דבר, הטיעון ההלכתי מחזיק מים. זאת אומרת, השאלה אם זה עובד או לא עובד. אז לכן, כאשר אני מדבר על המצוקה כמוטיבציה, אין לזה שום בעיה. כשאני מדבר על המצוקה כשיקול הלכתי, זה מתחיל להיות בעייתי. עכשיו, הרבה פעמים, החשש מזה שנגיע לכך שהמצוקה בעצמה תספיק כדי להתיר, לא נחפש אפילו את הדרך הלגיטימית, אנשים אומרים, עזבו, אין שום דבר, אנחנו עובדים לפי הכללים. או אם נחזור ממצוקות לאינטואיציות. יש לי אינטואיציה מסוימת שפעולה מסוימת צריכה להיות מותרת או אסורה או משהו כזה. בסדר, לא נעזוב את האינטואיציה, בוא נראה את, את הכללים, אנחנו עובדים לפי הכללים. אוקיי, למה? ממה החשש? החשש הוא שאני אקח את האינטואיציה ואני אכופף, או שאני בכלל אדלג על השלב של לחפש טיעון הלכתי, ואני אלך עם האינטואיציה וזהו, שאני אעקם את ה...
אם היא מספיק חזקה, אתה יכול להחליט אותה, לא? זה מה שעשו, אם האינטואיציה מספיק חזקה, ברור לך שזה נכון. מספיק חזקה, ברור לך כשמש
שזה קורה היום. ברור לך שזה נכון, ברור לך שכך ראוי להיות, אבל אני לא בטוח שכל מה שברור לי שכך ראוי להיות.
זה מה שעשו הראשונים, לא זה מה שעשו הגמרי.
לא בכל מצב, לא בכל מצב, תשמעו. ברור לי שזה נכון, ברור לי שזה נכון שאסור להרוג, שלא נכון להרוג תינוק עמלקי. אז עכשיו בגלל זה לא הורגים תינוק עמלקי?
ברור שזה נכון מוסרית, לא ילך.
כן. אבל זה בדיוק הנקודה, אבל מה זה נקרא ברור לי שזה נכון הלכתית?
לא יודע, אין אינטואיציות
הלכתיות,
אבל הרב טוען שיש
אינטואיציות הלכתיות, זה בכפוף למקורות. אז זה בדיוק הנקודה, אתה נמצא בתוך השדה ההלכתי, אז אם אתה יכול להגן את זה במקורות, או לפחות להראות שזה לא סותר, זה גם מספיק.
מה המקורות? הרב אומר שיש דבר כזה אינטואיציה הלכתית. לא מוסרית. הלכתית, מה רוצה השם? נכון? מה רוצה השם בהלכה?
כן, אבל זה נובע מלימוד של ההלכה. זה לא שאתה נולד עם
אינטואיציה חזקה. אין בעיה, איך זה נובע, אבל עכשיו יש לי אינטואיציה, נכון? עכשיו יש לי אינטואיציה חזקה מאוד שאסור להרוג את העמלקים, שזה ההלכה.
עכשיו תחזור...
למה זה לא מספיק?
לא מספיק, כי במקורות כתוב שצריך להרוג אותו. בפסוק אומר שצריך להרוג אותו, נשים וטף. מה זאת אומרת? מה, למה זה? זה מספיק לבד? אז אם יש לי אינטואיציה, אני אנסה לחפש, אולי פרשנות, אולי דעה כזאת.
לא, אני לא מספיק חזקה, כי אם היא הייתה מספיק חזקה, גם אם במקורות היו...
האינטואיציה יכולה לכל היותר לאפשר לי לבחור דרך פרשנות אולי קצת יותר דחוקה. אגב, אני גם עם זה לא מסכים. אני בעניין הזה דווקא מחמיר. את אני לא חושב שזה נכון שאפשר לפרש פרשנות, שלאמץ פרשנות דחוקה בגלל מצוקה.
כתוב במקורות שישה ימים בבריאה, או אני לא יודע, כל מיני דברים שכתובים במקורות, אבל ברור לי בצורה מאוד ברורה שזה לא היו, שנגיד, לא משנה, כל מיני דברים שם, או לא עצב האלוקים.
הפרשנות...
אז מה אתה כתוב שם? אבל ברור לי שזה לא מה שהכוונה.
אם אני מוצא פרשנות אלטרנטיבית, אז בסדר. אם אני לא מוצא פרשנות אלטרנטיבית, אז צריך...
פרשנות אמיתית לעשות.
לא,
אתה מסכים איתי שאחי, שלצאת בצורה מאוד, לא יודע, מאוד יצירתית
ומעקמת. פרשנות לא תמיד אפשר לעשות, פרשנות לא עקומה. לא, לא תמיד אפשר לעשות.
מה יותר פרשני מאשר כתוב אצבע, אני אומר זה לא אצבע, או...
כתוב אצבע, זאת מטאפורה, מה הבעיה?
אז זה...
זה לגמרי סביר.
אז תן לי משהו שאי אפשר, תן לי משהו שאי אפשר לפרש אותו ככה.
לא הבנתי.
כי זה משל לא מטאפור. אין דבר כזה שאי אפשר לפרש.
לא נכון, לא מסכים. פשוט לא נכון.
תן דוגמה.
כן. מה תגיד
בלו? תרצח את הנפש, את הזה, לא יודע מה, את ה...
אתה מזיז ידיים, אבל זה לא הופך את זה לסביר. אצבע אלוקים זאת מטאפורה, זה דבר פשוט, מה הבעיה בזה? זה בכלל לא, זה לא מאולץ. אצבע אלוקים זה לא...
אי תחת אי בחור.
עכשיו זה פשוט לך, לפני שנה זה היה...
מה זה משנה, אבל עכשיו זה פשוט לי.
בסדר, כי מי שלפני 1,000 שנה אמר
לך... אתה החלטת שלפני 1,000 שנה זה לא היה פשוט, עכשיו אתה אומר, לך זה פשוט, כי הוא לפני 1,000 שנה עשה את זה למרות זה לא פשוט. אם זה גם לפני 1,000 שנה היה לא פשוט, וגם עכשיו זה פשוט.
אז אי תחת אי זה לעזור.
אז אי תחת אי זאת דרשה.
זה דרשה.
אי תחת אי זאת דרשה, זה לא מצוקה.
לא, באחור.
דרשה יש תחת גזרה שווה. מה זה קשור?
לא,
אני אומר. אז אני אומר, זה בדיוק הנקודה, אתה צריך כלי הלכתי שאומר לך, זה לא פרשנות, זו דרשה, זה לא אותו דבר. עין תחת עין זה עין, אין פרשנות אחרת. זה עין ממש. הדרשה, תחת, גזרה שווה, אומרת במקום העין לוקחים ממון. אין פרשנות אחרת לעין תחת עין.
מה אבל ההבדל בין פרשנות לדרשה?
דרשה זה לא צריך לעמוד במבחנים של פרשנות. הדרשה לא צריכה להתאים לפשט הפסוק. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. הפסוק אומר את השם אלוקיך תירא, הוא מתכוון לתלמידי חכמים הפסוק? לא, אבל הדרשה אומרת שגם צריך לראות מתלמידי חכמים. למה? כי יש ארגז כלים אחר שהוא ארגז הכלים המדרשי, והוא אומר לך איך עושים דרשות. ארגז כלים, עוד פעם, לא במובן פורמלי ממש, אבל לא משנה.
זיכרון זה אותה עבודה, לוקח לה...
אבל בשני מישורים שונים, עם ארגזי כלים שונים. אבל הדרש, יש כללים. אז אם העת בא לרבות, אז הוא בא לרבות. אבל אם אני רוצה שיראו מתלמידי חכמים, אני לא יכול להמציא כלל שעת בא לרבות. זאת אומרת, צריך איזשהו בסיס. סתם, אחרי זה סתם משחקים. אני לא חושב שעושים משחקים. אם עושה משחקים, זה באמת לא בסדר. יותר מזה אני אומר, אפילו פרשנות שברור לך שהיא יותר דחוקה, לא יעזור. אם יותר דחוקה, לא טוב. אפילו במקום שיש מצוקה. למה? כי מבחינתי מה שחשוב זה מה הפסוק אומר. ואם הפרשנות הזאת הייתה דחוקה, הרי זה ברור שזה לא מה שהפסוק אומר. אז מה אכפת לי שאני בשעת מצוקה? אם אני בשעת מצוקה אפשר לעשות משהו נגד הפסוק?
אבל הרב...
זה לא, אני לא חושב שזה לא עוזר.
אתה מדבר על מצוקה, מצוקה זה בדרך כלל מול מוסר. מצוקה זה כשיש, אבל אני לא מדבר על זה.
אני אומר מצוקה ו...
אני מדבר על אינטואיציה הלכתית, זה דבר שאתה תיארת אותו, אני בכלל לא מבין מה הוא אומר. זאת אומרת, אינטואיציה הלכתית, נראה לי שזה נכון, כי מה? כי ככה אני מצליח
לגבי... לא, כי מתוך מה שלמדתי, אני מבין שהראש ההלכתי הוא כזה. להבדיל מאינטואיציה מוסרית, שזה אני נולד עם זה, או לא יודע, אני מפתח את זה, אבל זה לא קשור בכך ללימוד. במתמטיקה אין אינטואיציה, שאתה מחפש באיזה דרך להתקדם. מי שיש לו מוכשר, אז יש לו אינטואיציה, הוא יודע איך להתקדם.
רוב הדברים נולדים מאינטואיציה.
מה הבעיה?
קשה להתנדק, כאילו שקוראים שוטים ותשובות וכל מיני כאלה, קשה לי, הטיעונים הם לא משכנעים עד הסוף תמיד.
אם הטיעונים לא משכנעים...
אני כמעט הכל יכול להסביר, ועוד משכנע בצד השני,
לא, לא, לא.
ובסוף תהיה הלכה כמו מישהו, למה
לא, לא,
ככה?
לא, לא, אבל צריך להבחין בין שני דברים.
יש כל כך הרבה יש, כלים...
ברגע שיש כמה אפשרויות פרשניות, אז אתה יכול לבחור אחת מהן, למרות שהן שקולות. אתה יכול לבחור אחת מהן, כי זה מה שהאינטואיציה שלך אומרת.
יפה,
להפך,
אז השאלה
אינטואיציה היא מכשיר חשוב. רגע, אבל יש, צריך להבחין בין זה לבין מצב שיש פרשנות אחת שהיא הכי סבירה. זה די ברור. ויש פרשנות אחרת שהיא פחות סבירה. אבל זה אני במצוקה. או אינטואיציה כזאת, אינטואיציה אחרת. זה לא. זה לא.
זה
כי האינטואיציה הסבירה יותר, זה כנראה מה שהפסוק אומר. מכיר... או מה שהגמרה אומרת, לא משנה. אז זאת האינטואיציה, אז זאת הפרשנות של הגמרה. אני לא הולך נגד הגמרה.
כן, אבל הרב, אני מסכים עם זה שלא יכול להיות שבגלל המצוקה יתירו או שנשנה את הכללים של המשחק. אבל לארגז כלים יש בו כל כך הרבה כלים מגוונים, שאני יכול כמעט כל דבר להסביר הפוך לגמרי, וזה יישמע סביר לחלוטין.
אם זה יישמע סביר, לך זה.
מה קורה? עכשיו, הלחץ של המצוקה כל כך דוחף אותך לצד של הסבירות השנייה, שאתה לא תדע להגיד שאתה לא בחרת את זה בגלל המצוקה.
אתה שואל שאלה אחרת. החלק השני שאמרת סותר את החלק הראשון, כי ברגע שאתה אומר שיש הרבה מאוד כללים, אתה בעצם אומר, אני יכול בעצם לעשות הכל. אחרי זה אמרת לא, אבל אני מוטה. אבל
אתה
יא,
אתה מוטה, אתה לא אובייקטיבי, אוקיי?
לא, ברור.
אתה לא אובייקטיבי, אבל כשיש לחץ, אתה תסביר ותשכנע בחירוף נפש שזה נכון.
ברור, אבל אני אומר, החשש מהתיה זה טיעון אחר לגמרי. החשש מהטייה בסך הכל אומר שהפירוש שאותו אני מאמץ הוא לא נכון. אז תבדוק. אם תגידו שהוא לא נכון, אז לא השתכנעת.
אבל אנחנו כל הזמן אומרים שאין פידבק. מול מה לבדוק?
מה, מול תבדוק אם זה נראה לך.
נראה לי מאוד.
זה הכל.
גמרנו.
אם זה נראה לך, זה היה לך. מה זאת אומרת? אז מה הבעיה? אין לדיין, אין למה שאין עבוד. אני לא צריך פידבק מהקדוש ברוך הוא כשאני פסק הלכה.
אבל גם במשפט הכללי האזרחי, יושב שופט, והוא חושב שהצדק או ההיגיון מחייב ללכת בכיוון מסוים של פרשנות, הוא ימצא את הדרך בתוך החוק לפרש, אבל הוא לא יעשה את זה בלי שהוא ימצא את הדרך
הזאת. כן, נכון.
היו שתי גישות בדיני החוזים של ברק, ועכשיו זה השתנה לגמרי.
תום לב וכל...
על אותם דיני חוזים, על אותו פרק, פרשנויות שונות לגמרי. הייתה מדיניות אחרת, הם מצאו.
יש גם הרבה מקרים שהשופטים אומרים, ברור לי שהצדק אומר לעשות ככה, אבל מה לעשות? החוק לא מאפשר.
כן.
גם זה,
נכון. גם בהלכה זה עובד ככה. אני חושב שקצת מוציאים את דיבתה רעה, את ההלכה, במובן מסוים שכל אחד עושה מה שהוא רוצה בעצם. אתם הרבנים הרי יכולים להתיר הכל. איך זה יכול להיות שלא אכפת לכם? איך זה אתם לא מתירים? לא מתירים כי אי אפשר. אכפת לי, אבל אי אפשר. אנשים לא מקבלים את הטיעון הזה של אי אפשר, כי מה זאת אומרת? אתם מקום אחר עושים מה שאתם רוצים. אבל זה לא נכון שעושים מה שרוצים. עכשיו, דמי שסיפרתי על זה פעם, הייתי במכון הישראלי לדמוקרטיה, היה שם איזה כינוס של רבנים עם משפטנים. זה היה בתקופת אהרון ברק, נדמה לי, והיה ביקורת קשה על בית המשפט העליון, שהוא בעצם אימפריאליזם שיפוטי כזה, שהם עושים מה שהם רוצים. ואז ישבנו שם בכינוס הזה, והיה שם אנקר. לא, אנגלרד. לא אנקר, אנגלרד. כן, אנגלרד, שהוא היה שופט עליון אז, והוא אמר, מה אתם רוצים? זה הכל עבודה מקצועית לגמרי, בכלל לא נכנס תפיסת העולם, כאילו, זה בכלל לא משחק תפקיד, הכל. הוא פוזיטיביסט, אנגלרד, אז הוא אחרון הפוזיטיביסטים. אז הוא תרגם את קלזן לעברית, הוא מין כזה כן, שבוי של הפוזיטיביזם. אז בתפיסה הזאת, מה זאת אומרת? אנחנו עובדים עם הכללים, יש חילוקי דעות, בסדר, יש חילוקי דעות, אבל זה לא קשור לתפיסות העולם, תפיסות העולם לא נכנסות שם. ממש, הוא אמר את זה בצורה, אני האמנתי לו, לפחות לזה שהוא מאמין בזה. לא, לא משנה אם זה נכון או לא. אבל אז זה עורר אותי למחשבה, ברור גם שזה בסך הכל, מה שאנחנו מדברים עליו זה 10% מהמקרים שדנים שם. באמת ברוב המקרים זה כנראה לא קשור לתפיסות עולם. אבל באותם מקרים שעולים לכותרות ומעוררים ויכוח, אז זה כן. אבל אני אומר, זה עורר בי איזושהי מחשבה מאוד, מאוד מעניינת על מה שאמרתי קודם. כי הרבה פעמים מאשימים את פוסקי ההלכה, אותו דבר בדיוק. גם אתם עושים מה שאתם רוצים. הרי אתם עושים מה שאתם רוצים. עכשיו, ואז חשבתי לעצמי, למה אני לא מסכים להאשמה כלפי פוסקים? אני לא מסכים להאשמה הזאת. זה לא נכון שעושים מה שרוצים. למה? כי שם אני נמצא בתוך השיח. ובתוך השיח, הרבה פעמים, אתה מבין מה אפשר לעשות ומה לא. יש איזשהו סט של כללים שאף אחד לא יודע לנסח אותם אולי, אבל אתה יודע, יש דברים שאותם עושים ויש דברים שאותם לא עושים. יש דרכי חשיבה מסוימות, יש פרשנות מסוימת לעקרונות או למושגים שהיא סבירה, גם אם אני לא מסכים איתה, אבל היא עדיין בתחום הלגיטימי, ויש דברים שאותם, זה מחוץ לתחום. זה לא רלוונטי. עכשיו, מי שיסתכל מבחוץ, אין לו את הרגישות הזאת. הוא לא מבין איך העסק הזה עובד. אתם בסך הכל עושים מה שאתם רוצים. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. אתם אומר, לי נראה ככה, הוא נראה. אז אני יכול להגיד שלי נראה ככה. כל אחד יכול להגיד מה נראה לו. כשאתה נמצא מבחוץ, זה באמת נראה ככה. ואז פתאום תפסתי שמי שנמצא מחוץ למערכת המשפטית, יכול להיות שבאמת זה בדיוק אותו עניין. זאת אומרת, אני מסתכל על המערכת המשפטית מבחוץ, לא כמשפטן, אז לי נראה שהם עושים מה שהם רוצים, אותה תקופה לפחות. עשו מה שהם רוצים. אוקיי? בא משפטן שבא ממפנים, ואני באמת מאמין לו, הוא באמת חשב כך. עכשיו עוד פעם, האמת היא כנראה איפשהו באמצע, אבל...
גם אנשים מפנים יש להם את הביקורת הזאת.
לא, בסדר, לא חשוב, אבל אני מנסה רק להעוד. ברור, אני חושב שיש משהו בביקורת הזאת. ואולי גם יש משהו בביקורת הזאת לפי ההלכה, ואני שותף לה גם. אבל היא לא מלאה. אני צריך להבין, זה לא אותו דבר. יש משהו בזה שכשהבן אדם נמצא בתוך השדה הזה והוא כבר רגיל לשיח, ופתחו כל מיני מסביב, לא רק הדברים הכתובים שאותם גם אני יכול לקרוא. אלא מי שעוסק בתחום הזה זה כבר סוג של שיח. כבר יודעים מה מפרשים, מה לא מפרשים, איך נכון, איך לא נכון. יש דברים של לא כתובים. ויש דברים שאתה יודע, יש דברים שעושים ויש דברים שלא עושים. אבל אני שאלתי משפטאים, אני לא מבין, מה ההבדל? אתה יכול להגיד, לעשות ככה, אתה יכול לעשות ככה. ואז הוא ניסה להסביר לי, כאילו, למה אצל משפטנים זה לא עובד? זה לא נכון, זאת לא אופציה. יכול להיות ויכוחים, אבל האופציה שאני אמרתי היא לא אופציה. ויש לפעמים שאני הבנתי, זאת אומרת, הבנתי שאני נמצא מחוץ לשיח, ועוד פעם, אפשר להחליט, בסדר, אני מחוץ לשיח, מי סמם, אני רוצה שיח אחר. אוקיי, אבל אני אומר, המסורת ההלכתית זה מסורת שהיא לא רק מה שכתוב. יש דברים שעוטפים את מה שכתוב, איך חושבים על זה. ויש נכון ולא נכון בתוך העסק הזה, למרות שזה נראה לגמרי פתוח וחופשי וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה לא נכון. יש בפנים נכון ולא, סליחה, יש בפנים נכון ולא נכון, ומי שבפנים יודע מתי אתה אומר דבר אולי לא נכון אבל לגיטימי, ומתי אתה פשוט מחוץ לגדר. ומי שמבחוץ אומר, רגע, אם כולם לגיטימיים, אז למה הנוצרים לא, הרפורמים לא, אלו ואלו דיבה אלוקים חיים, כולם הכל בסדר. לא, לא מבינים את הגבול הלא כתוב הזה, איפה שאתה כבר יוצא מחוץ לגבולות השיח. אוקיי? כי באמת קשה לנסח אותו. ואני מתעקש על זה, עם כל הביקורת שיש לי על פוסקים ועל איך ההלכה מתנהלת היום, זה פשוט לא נכון, הראייה הזאת. זה פשוט לא נכון. יש איזשהם כללים של איך העסק הזה עובד. ולפעמים יש לי ביקורת גם על הכללים האלה, אבל יש לא עושים מה שרוצים. לא עושים מה שרוצים, זה לא נכון. מצד שני אבל, ברור שברגע שיש לי מוטיבציה, אינטואיציה מסוימת שאומרת לי כך נכון או כך לא נכון, מוסרית, הלכתית, מה שלא יהיה, ברור קודם כל שאני אחפש דרכים בתוך המסגרת של השיח, אולי באמת אפשר גם לבצע את זה כך. זאת אומרת, אולי אפשר להראות שזאת גישה או מתבקשת או לפחות לגיטימית. ברגע שיש כמה אפשרויות שהן פחות או יותר שקולות, שהן כולם בגבול האפשרי, שהן פחות או יותר באותה רמת התכנות הלכתית, אז אין שום בעיה. כאן אני מוכן ללכת עם האינטואיציה שלי ולהגיד, אני בוחר בזה לא כי הוא יותר נכון, אלא כי האינטואיציה שלי אומרת שזה נכון. לא כי הוא יותר נכון משיקולים בלי קשר לזה, אני מקבל. הוא נכון כי זה מה שהאינטואיציה שלי אומרת. בין אפשרויות שהן כולן באות בחשבון. אבל אני לא אקח משהו שלא בא בחשבון, והאינטואיציה שלי הסימן שזה אני הולך עם זה. זה לא הפירוש הנכון לפסוק או לגמרא או לרמב״ם. וכיוון שכך, אז עם כל הכבוד האינטואיציה שלי, זה לא עובד. ולכן אני אומר, אני הולך רחוק עם האינטואיציה. אבל עדיין זה תמיד בתוך הכללים. האינטואיציה היא מוטיבציה שאומרת לי לחפש עוד, לנסות לראות האם אפשר מזווית אחרת, להפוך כל אבן. הרבה פעמים אני מוצא, ואז תמיד אני מחוטף על הראש, שאני אונס את המקורות בשם האינטואיציה שלי. ואני לא חושב שאני אונס את זה, וכשאני מנסה לשאול את האנשים, תגידו לי נימוקים, אני מנסה, מה לא בסדר? אין לא בסדר. לא, 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 אני לפחות לא, 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 לא מצליח להשתכנע. יגידו לי עוד פעם, אתה עדיין שבוי. בסדר? אני לא יודע, יכול להיות.
היו לך מקרים שהאינטואיציה אמרה ולא מצאת?
כן, כן, בטח שהיו. בוודאי שהיו. כן? את המאמרים אני כותב באותם מקרים שהצלחתי. לכן במאמרים זה תמיד ככה. המאמרים ההלכתיים, אני מתכוון. המאמרים ההלכתיים, נגיד, היו ארבעה או חמישה, ולא זוכר, מאמרים בתחומים. מקפה עד למד או משהו כזה, כמעט בכל גיליון, או אחד אולי לא, אני לא זוכר כבר, כתבתי מאמר כמעט בכל גיליון, ועל כולם חטפתי את אותה ביקורת. בחלקם כתבתי מראש מה האינטואיציה שלי. האינטואיציה שלי היא כזאת, זה נגד כל מה שמקובל אצל הפוסקים, ואני מנסה להראות שבכל זאת זה נכון, או לפחות אפשרי. לפעמים זה היה ממש נכון, לפעמים זה לפחות דרך אפשרית, ואם זה אפשרי, אז מבחינתי זה מספיק טוב. אוקיי? עכשיו, כולם אומרים לי, אתה אונס. ואז אני מנסה להסביר, לא נכון, אני לא אונס. זאת הייתה מוטיבציה לחפש, תגיד לי מה לא נכון במה שאמרתי, אל תספר לי שאני אונס. תגיד לי מה לא נכון במה שאמרתי. וכשאני מגיע לשלב הזה, אז אנשים אומרים, כן. מי זה אמר את זה? אני לא זוכר כבר. אבן האזל, רבי סר זלמן אמר.
חשבתי שזה
כבר הוא אמר שרב חיים, רב שמעון והאור שמח, זה אונס מפתה ומוציא שם רע. אבל אני לא זוכר מה הוא אמר על מי. לא זוכר כבר מה. נדמה לי שרב שמעון זה המפתה, רב חיים זה האונס, אני חושב, אבל אני לא בטוח כבר. טוב, בכל אופן, ואני לא מסכים איתו דרך אגב. לא, אני אומר באמת, זה סוג הביקורת שהתכוונתי עליו קודם. לדעתי הוא טועה בזה, רבי סר זלמן. זה נכון שהם הלכו עם האג'נדה שלהם, כל אחד עם האג'נדה האנליטית שלו, זה רב חיים, רב שמעון עם המפתה, כן, עם הסברות שלו וכולי. אולי גם האור שמח הוא קצת מפתה, אפשר פה לדון קצת על אתה יודע, אתה צריך להתאים אחד לאחד, זה לא תמיד עובד ככה. אבל זה לא נכון, הם הלכו עם הכיוון שלהם והציגו איזה שהם מבנים, שהם, אני חושב שהרבה מהם לפחות, מבנים שמחזיקים מים. זאת אומרת, לכן זה בדיוק אותה נקודה. זאת אומרת, העובדה שאתה מונע מכוח איזושהי תפיסת עולם, או אג'נדה, או אינטואיציה, או משהו כזה, לא פוסל את מה שאתה עושה. תבדוק את מה שעשיתי. זה כמו בפילוסופיה של המדע, מדברים על הקשר הגילוי והקשר הצידוק. איך שאני מגלה את התיאוריה, אז זה יכול להיות בחלום הלילה, סבתא שלי התגלתה אליי, והיא אמרה לי שזה מסלולי הכוכבים נראים כך. מה אכפת לאף אחד? לא אכפת, לא אכפת כלום. תבדוק מה שאני אומר. האם הוא עומד במבחן הניסיון, או לא עומד במבחן הניסיון. זה הקשר הצידוק. הקשר הגילוי לא חשוף לביקורת. זה לא מעניין אם זה בא מסבתא שלי. השאלה היא, מה אני אומר? האם זה עומד במבחן? עומד במבחן. לבדוק אם זה מוצדק או לא. זה לא רלוונטי מאיפה זה בא. ואותו דבר, כשאני בודק טיעון הלכתי, אני לא בודק מה המוטיבציה של מי שאומר את זה. אני בודק את הטיעון, האם הוא עובד.
וגם לא מי אמר.
כן, האם זה עובד? אם זה עובד, אז בסדר. ומוטיבציות לכולם יש מוטיבציה. מוטיבציה שמרנית היא לא מוטיבציה? גם מוטיבציה שמרנית היא מוטיבציה. גם מוטיבציה לא לסטות מהכללים, זה גם מוטיבציה. אוקיי? יכולתי בקלות להראות לך שהכלל הזה חל פה ולא פה, אבל אתה יש לך מוטיבציה לא לסטות מהכללים. אז אתה בוחר את האופציה הפרשנית שאומרת שהכלל הזה חל בכל מקום. זאת גם מוטיבציה שמובילה לפרשנות. גם שמרנות היא מוטיבציה. כל אחד מאיתנו, מי נקי ממוטיבציות? אז בסופו של דבר, בדיוק כמו במדע אגב, ולכן בסופו של דבר אתה צריך לבדוק את הטיעונים.
אהרן ברק, הוא הרי לא הסכים לבחור שופטת עליונה, כי
יש לה אג'נדה, כן, בדיוק. הוא אין לו אג'נדה, ברור, זה ידוע. אז השמות האלה עולות הרבה פעמים, וזה פשוט לא נכון. וזה מה שאני אומר, שהתפקידה של האינטואיציה בהלכה, הוא צריך למקם אותו היטב, יש לו תפקיד חשוב, אבל צריך להיזהר לא להפריז איתו. זאת אומרת, היא מוטיבציה, האינטואיציה הזאת מוטיבציה לחפש מסלול, והיא מוטיבציה לבחור אופציה מבין כמה אופציות קיימות. אבל היא לא עומדת לעצמה. זאת אומרת, האינטואיציה היא לא אלטרנטיבה למקורות ולכללים ומה שהתפתח. אוקיי? זה בגדול. גם הכללים, עוד פעם, יש כללים שסתם מנפיצו אותם, אז זה ברור, אז אין טעם לצאת להם, כי זה סתם, כל הכללי השולחן ערוך, אני לא יודע מה, כל השטויות שמסתובבים שם סביב הדבר הזה, פשוט הבל הבלים מאלף ועטף. אבל שם התפתחה ספרות כללים ענפה על איך מטפלים בשולחן ערוך. איפה הכללים האלה? מר יוסף קארו הזה אותם? לא יודע מה, כל אנשים החליטו על כללים, ועכשיו כבר זה כבר מתחיל לחיות.
מה?
כן, ברור, זה שטויות, הכל שטויות. יש כללים מסוימים שהם הגיוניים, אז לא צריך את הכלל, אתה פשוט מבין. אם הוא אומר יש אומרים וסתם, אז כנראה שהוא מתכוון שהסתם זאת ההלכה. הוא אומר יש אומרים, אולי בשעת הדחק יכול לסמוך עליהם, או לא יודע בדיוק מה. בדיוק, אז זה שטויות, זה כל מיני דברים שאני לא יודע מאיפה הם הפיצו אותם, באמת, זה פשוט אבסורד. ויש פוסקים שעובדים ממש עם הכללים האלה, עובדים לכללים האלה כאילו שזה, אני לא יודע מה, ירד למשה בסיני. השולחן ערוך לא ירד למשה בסיני. אז הכללים על השולחן ערוך ירדו.
אתה פוסקים,
עצרנו למחשב, עצרנו את השם. טוב, בכל אופן, אז אני אומר שהתפקיד של המוטיבציה הוא במובן מסוים כאילו זה אלטרנטיבה לחשיבה על פי כללים. אבל זה תיאור פשטני מדי. אלטרנטיבה אומרת לפי איזה כללים אני אעבוד, לא אלטרנטיבה. האינטואיציה אומרת לי איזה מסלול לבחור, אבל המסלול צריך להחזיק מים. זאת אומרת, ודיברנו על זה שהסברים תמיד ניתנים במונחי כללים. כשאתה מסביר משהו זה תמיד כללים. זאת אומרת, זה הסבר...
אלא אם כן הגעת למשהו שהוא לא הסבר, אלא הנחת יסוד.
מה?
אלא אם כן...
אתה אומר ככה.
כן, גם ההנחה הזאת היא סוג של כלל.
אלא אם אתה אומר ככה.
כן,
אם האינטואיציה שלך
זה כמו הכלל, תמיד, וכשאתה עובד לפי כללים אז אין ככה, אני שואל למה הכלל הזה נכון ככה, זה הכלל, בסדר. עכשיו אני מייצר כלל, אוקיי, לא משנה, אבל עדיין, אני אומר, זה מסלול שהוא בסך הכל מאוד דומה, אבל העובדה שהיא מוטיבציה יכולה לקחת אותך בסופו של דבר למחוזות שונים לחלוטין. אמרתי מוטיבציה? האינטואיציה יכולה לקחת אותך למחוזות שונים לחלוטין, זאת העובדה, ולכן הרבה פעמים משמיצים אותה, משמיצים אותה מדי, משמיצים אותה בגלל שחוששים ממנה, חוששים ממנה בגלל שיש אנשים שבאמת עושים בשימוש לא נכון. אני שפעם אפילו למדנו, כשהיה תקופה שלמדנו שוטים, אני חושב, נכון? היה איזה שנה, לא זוכר כבר, לפני כמה שנים. אז דיברנו על התשובה של הרב משאש, על כיסוי ראש לאנשים. זו תשובה אבילית ממש. באמת, זאת אומרת, המוטיבציה ברורה, הוא רוצה להליץ יושר על בנות ישראל, שלא הקפידו בזה וכו', כל מיני דברים כאלה. אין שם שורה שמחזיקה מים, שורה. מעודי לראיתי תשובה כזאת. מעודי. באמת, זה לא יומן. תשובה כזאת אין בכל ספרות השוט, לדעתי. אין שורה שמחזיקה מים. אני כתבתי עכשיו איזה מאמר עם תלמידה מהבית מדרש שלה. לא עכשיו, כבר לפני שנים. אתה לא מפרסם את זה כי חתומה על זה אישה. אי אפשר לפרסם מאמר שחתומה על אישה. הצבן אותי גם, אני מלא את זה עכשיו בשנתיים האחרונות. שום כתב עת תורני לא מפרסם מאמר שחתומה על אישה. אף כתב עת. לא ציוני, לא, בית מורה, אני מדבר כתב עת תורני, לא הקדמות. אתה יודע, עם מאמרים תורניים, הקדמות זה משהו יותר פתוח, אקדמי קצת כזה, או זה לא, ישיבות, או דברים מהסוג הזה, או המעיין, או ציוני, לא ציוני, לא, אין כתב עת שמקבל מאמר של נשים. לפחות בינתיים לא שמעתי על אף אחד. אקדמי, כן, כמובן. אוקיי? טוב, לא משנה, בקיצור, אז כתבנו מאמר שהוא מבקר את התשובה, פשוט עובר עליו שורה שורה, מה הראיה שלו, מה ההנחה שלו, איך הוא למד את רשי, מה אבא מינה בגמרא, מה הראיה שלו משם. אין דבר אחד שנכון במאמר הזה, אחד. אני לא מדבר על אחד, אין אחד אפשרי, לא אחד נכון. אין טיעון אחד שהוא אפשרי, לא שהוא נכון, זה פשוט הבל. עכשיו האיש כנראה תמיד חכם, אני לא יודע, אומרים, אני לא מספיק מכיר אותו, אבל החזיקו ממנו, העובדיה החזיק ממנו, זאת אומרת יהודי, אולי הקטלקניה.
התשובה הספציפית הזאת הוא גם נמצא בחלק.
לא, לא, ברור. טוב, יש הרבה שיוצאים בחריפות בגלל שורה תחתונה. שורה תחתונה שהוא אומר, לא צריך כיסוי ראש. אוקיי.
אבל... בירושלים או בחיפה?
לא, לא בחיפה.
בירושלים?
כן, כן. אז זה דוגמה, למשל, לתשובה שאחרי שקוראים אותה, אתה אומר, עזוב, תאים תבצד. כללי. זה החשש של האנשים שחוששים באינטואיציות, ולכן באמת נכון, צריך להיזהר משימוש באינטואיציות. בסופו של דבר אתה צריך להציג טיעונים שמחזיקים מים, ואת זה אין שם. והתשובה הזאת תמיד מצטטים אותה, כמובן, כל אלה שאוהבים את זה שאנשים לא צריכות ללכת עם כיסוי ראש. גם אני הייתי אוהב את זה אם היה נימוק טוב. אני לא מכיר נימוקים טובים לעניין הזה. על צניעות, על צניעות. האם צניעות באה לא לגרות את הגברים? לא זכור לי, טוב, תסתכל, לא זכור לי. בסדר, לא משנה, בכל אופן במאמר שם, בתשובה שלו אין שום טיעון שמחזיק מה. בכל אופן, אז אני אומר, זו דוגמה לזה, לאותו חשש שגורם לאנשים להירתה מפסיקה אינטואיטיבית. כי זה בעצם אומר שאתה תאנוס כל מה שבא לך ליד רק כדי להגיע למסקנה. ובאמת צריך להיזהר מזה. לגמרי נכון. ואולי אף פעם בן אדם לא יכול לדעת האם הוא נזהר מספיק. אתה שבוי בתוך עצמך, לך תדע. ואם מישהו לא מסכים איתי, אולי באמת בישר הוא לא מוטה ואני כן, אז, אבל מה אני יכול לעשות? כל מה שאני יכול זה לנסות לחשוב שוב. לא יודע מה לעשות. אז מה, לקבל אוטומטית את מה שהשני אומר? זה גם לא בא בחשבון. אני יכול לנסות לחשוב שוב עד כמה שאני יכול ישר ולראות. אז אני אביא לכם כמה דוגמאות.
זאת של הכיסוי ראש, אם היה בא פוסק ואומר, טוב, נראה לי אבל שהיום זה שונה. זה מה שכתבו בגמרא, כתבו ברש"י, אבל טוב, זה היה אז.
צריך לנמק בדיוק.
אני חושב שכנראה מה שהם אמרו אז היה בגלל ש... אני לא יכול לראות את זה בדברים שלהם, אבל זה כל כך ברור לי שהיום...
לא, אבל אתה צריך לראות מאיפה המקור. הנימוק בהקשר הזה, אין לי בעיה, עם טיעונים כאלה אני מוכן לקבל. אבל אתה צריך להראות את המקור, למשל.
לא מצא, הם לא מצא הסבר שלהם שם.
אם יש פסוק, או דרשה מפסוק, שאומרת שאישה צריכה לחסות ראש. בסדר? הוא פרה את ראש האישה במקרה, זה דרשה או לא, לא ברור, זה באמת מקור מפוקפק קצת. אז זה מה שהגמרא מביאה, אוקיי? אז אתה צריך להגיד לי מה עושים איתו. אם תצליח להגיד, בסדר, אני מוכן לקבל את זה.
כי הגמרא, אז לא יודע מה באמת הבינה מהפסוק, אבל...
אז אתה מציע דרשה אחרת מהפסוק. אז תגיד לי אתה, מה אתה דורש?
אולי לא צריך למצוא דרשה אחרת, פשוט הדרשה הזו לא צריך לדרוש אותה.
לא, מה זה לא צריך לדרוש אותה?
אם לקחת מפרשת שבה, הוא פרה איתה, ופתאום ללכת למחוזות האלה, בכלל
לא נראה לי כזה. לא, לא, שני דברים. אם הייתי מעורה בדרכי הדרש, אז הייתי יכול להתערב בוויכוח. יש ויכוחים בין חכמים בגמרא על איך דורשים פסוק. אין בעיה. אבל כיוון שאנחנו הרי לא לגמרי מבינים איך עובד הדרש היום, אז אני אומר, ההנחה שלי היא שהגמרא, אם היא דרשה, כנראה שהיא ראתה שצריך לדרוש את זה. עכשיו מה, אני יכול רק להגיד בסדר, אבל הם דרשו את זה באופן מסוים, ושאז חשבו שבאמת אישה מן הראוי שתכסה את הראש, או אז זה היה סטנדרט של צניעות סביר וכולי, והיום לא. בסדר, אז היום אני צריך לדרוש דרשה אחרת, בוא תציע לי דרשה אחרת. זה למשל סוג של נימוק. ונימוק כזה אני מוכן לקבל. נימוק כזה אני מוכן לקבל. אבל אני אומר, תמיד צריך לבדוק מה המקורות, מה הנמקות, זה לא סתם הם אמרו, אז הם חשבו וזהו.
לא הבנתי, הם חשבו שצריך, אז הם מביאו את הדרשה, אז אני יכול למצוא דרשה אחרת כי היום לא צריך בשביל צניעות, אני לא הבנתי איך אפשר לעשות את זה.
לא יודע, אתה טוען טענה, אני שואל, מה תהיה הטענה? הם דרשו דרשה מפסוק. מה תגיד עכשיו? אתה תגיד שהם דרשו את הדרשה הזאת כי הם חשבו שאישה צריכה לחסות את הראש.
אישה צריכה ללכת, בסיטואציות של ימיהם, זה מה ש...
כן, בסדר. ואז אני אומר, בסדר, אוקיי, אז קיבלתי. אבל עכשיו השאלה מה אתה עושה אם הוא פרה את ראש האישה?
זה נשאר, בסיטואציות שלהם צריך להיות
כיסוי
ראש.
שמה, בסיטואציות של הגמרא?
בסיטואציות של יגרי אנשים. בסיטואציות שזה יגרי אנשים...
בתורה כתוב הוא פרה את ראש האישה.
לא יודע, שנייה, לא יודע.
לא, זה הנקודה, אני בדיוק אותה דבר.
כל הזמן שאני מדבר על זה, שכאשר, כמו בימים שכתוב שהיה בסיפור דיבר.
אבל חזל גם הם ידעו את זה, עוד פעם. חזל גם הם ידעו את זה, והם אמרו שלא.
כי עדיין זה היה רלוונטי בזמנם.
היה רלוונטי בזמנם, אבל יש מקומות שכן, יש מקומות שלא.
לא, אבל הם הרגישו צורך לעשות דרשה.
אז אמר, הרגישו...
הרי אתה רואה פרעת שיער ראשון.
לא, הרגישו צורך לעשות דרשה, זה לא מספיק. זה עוד פעם חזרנו לזה שהצורך מהווה תחליף לנימוק. לא. צורך יכול להיות בכל דרשה, זה דיברנו יותר מפעם אחת. בדרשה יש את הטריגר, שאומר, פה צריך לדרוש, למשל שתי מילים שוות, כמו גזירה שווה, או עת שבא לרבות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, כלל ופרט. ואחרי זה יש את הסברה שאומרת לאן לקחת את זה. בסדר? אז אני אומר, הסברה השתנתה, או המציאות השתנתה, והיום הסברה לא שייכת. מה אתה עושה עם הטריגר? יש פה שתי מילים שצריך לעשות ביניהם גזירה שווה. יש לך גזירה שווה אחרת?
זה שלהם, לא, שלהם. מה שהם אמרו. הטריגרים עם הסברים הפרשנות של מה שהם אמרו. אני לא צריך עכשיו לעשות עם זה עוד משהו אחר. הם כבר פרשנו את זה. שכאשר יש בעיה של במציאות של, לא יודע מה, גברים עם תאווה, אז אי אפשר ללכת... הם כבר פרשו, אני כבר לא צריך לעשות את זה.
הם לא אמרו בזמן שגברים תאווה, הם אמרו שכל הזמן.
הטענה היא כאילו שגם מה שהם עצמם אמרו הוא נכון להיום, רק אם תהיה היום סיטואציה שמתאימה למה שהיה אז. אוקיי, פרשנות אפשרית. עכשיו בוא נבדוק את הגמרא ונראה. הגמרא למשל מדברת על דת יהודית ודת משה, זה בדיוק המחויבות. אם אתה מציע דבר כזה, בוא נבדוק אותו בסוגיה. עכשיו יש דת יהודית ודת משה. דת יהודית תלויה במנהג, דת משה לא תלויה במנהג. דת יהודית זה המנהג, זה הגדרה של דת יהודית.
אפשר להגיד את זה דבר גם למשה, זאת אומרת,
מדובר
על שתי רמות של
צניעות,
זאת אומרת, יש...
אבל אז מה, אני שואל מה ההבדל בין דת משה ודת יהודית?
ההסבר הוא כזה, שבמאה ה-19 כל האנשים לבשו שרוול ארוך, ומי שהלבש לפה זה לא בסדר, אבל פה זה לא יכול להיות.
אוקיי.
אז זה בדת יהודית,
זה... נו, אז דת משה אומר שלא תלוי, זה לא יכול להיות, בלי קשר
לזה. היום זה כבר נהיה סטנדרט.
לא היום ולא היום.
ההנחה היא, כשרואים את הגמרא ואת המפרשים, אז רואים, דת יהודית פירושו המנהג. ההתחשבות במה סביר בנסיבות הנתונות. אבל זה מונגד לדת משה. אז אני אומר, אם כל העניין של התלות במנהג נכנס בדת יהודית, ושתי התייחסויות למנהג, המנהג החריף והמנהג המתון. זאת אומרת, מי שנמצא בשוליים הסערוריים זה דת משה?
יש התנהגות.
זה לא מה שכתוב.
אני אומר עוד פעם. יש התנהגות אסורה.
אני אומר, הוויכוח הזה הוא ויכוח ספציפי שאין טעם להיכנס אליו. אני אומר, אבל את זה עצמו תבדוק בגמרא. אם אתה מצליח להכניס את זה בגמרא, אז בדקת. זה מבחינתי נקרא נימוק. זה הנקודה. אני אומר, אבל צריך לנמק. אי אפשר סתם להגיד, לא נראה לי או לא שייך היום. זה לא מספיק. להגיד לא נראה לי או לא שייך היום. תבדוק, אם זה פירוש אפשרי לגמרא, בסדר גמור. אין
בעיה. אם האינטואיציה שלי כזאת,
אפשר להגיד, רק שבגמרא יש לה סמכות שאפילו אם היא טועה, זאת אומרת, רק אם טועה במציאות, זה משהו אחר, בהלכה, קיבלנו, זה כמו בדין הגדול. זאת אומרת, אז...
גם אם אינטואיציה שלך תהיה ברורה שיש להם טעות בהלכה.
יש לא מעט כאלה. לא מעט מקומות כאלה שיש אינטואיציה ברורה שהם טעות. בהלכה, בהלכה. לא מעט מקומות שיש אינטואיציה ברורה שהם טעות. אבל קיבלנו על עצמנו שזאת ההלכה, הגמרא זאת ההלכה. עובדות זה משהו אחר. אם יש שם טעות בעובדות, אז זה עניין אחר. טוב, בכל אופן, אז אני אביא דוגמה אחת. אז המאמרים שם בעצם, המאמרים שכתבתי בתחום, הם כולם, פשוט כולם הדגמה לזה. אז אחד מהם זה שצילמתי לעצמי כאן, זה מאמר על תרומת איברים. ויש מאמר על חוק שי דרומי, על הריגת גנב. ויש מאמר אחד על זכות על קניין רוחני, כן, על זכות יוצרים.
ו יוצרים
בהלכה? כן. ואני רציתי לטעון שיש לזה מקור מדאורייתא, לא מנהג ולא דינא דמלכותא ולא כמה שתמיד.
שזה חלל ריק מבחינת
דתי. ברור, זה מה שמקובל לחשוב. שזה כתבתי את המאמר.
זה מאמר.
בדרך כלל אני כותב, כי אחרת בשביל מה לכתוב, אני לא מסכם דעות. לא, אבל אני חושב שהבאתי שם ראיות מאוד טובות. אני אשמח אם מישהו יקרא ויגיד לי מה לא בסדר בראיות האלה. זה בדיוק הנקודה. לא, אני אשמח, למה לא? למדתי משהו חדש, מה אכפת לי? בזה אפילו אין לי, בסדר, אז שיהיה, מה זה משנה? העניין המוסרי של זכות יוצרים, בסדר, אז זה אני אפתור עם דינא דמלכותא, או עם תקנא דרבנן, או מנהג, או מה שלא יהיה. בסוף אני אוכל להקנות את זכות היוצרים בשורה התחתונה. אין לי עניין שזה דווקא יהיה דאורייתא. פשוט חושב שזה נכון שזה דאורייתא. זה לא... עכשיו, בכל המקומות האלה בעצם זה באמת מתחיל בכל זאת מאיזושהי אינטואיציה. האינטואיציה היא שקניין רוחני לא יכול להיות בנסיבות שלנו היום, אפרופו הנסיבות, לא ייתכן של דבר כזה לא יהיה קניין, לא ייתכן, לא סביר, בסדר? אבל עוד פעם, אם אני לא מוצא מסלול, אז לא, אז אין, זה לא, האינטואיציה לא, היא לא סוף הדרך, היא תחילת הדרך. או שי דרומי, אמרתי הפעם, כבר הזכרתי שיש לי אינטואיציה אמריקאית בעניין הזה. אבל שמי שנמצא אצלי על הקרקע, אני יורה לו בראש, זאת אומרת, זה לא מעניין אותי שום דבר. מסכן אותי, לא מסכן אותי, לא אכפת לי, שלא ייכנס. בדיוק עכשיו שלח אליי מישהו, דוד אסף, שלח אליי לחוות דעת, אז התשובה, הוא אומר, יזויה. מה התשובה? מישהו כותב, זה הגיע אליי משום מה לפני כמה זמן, ראיתי מישהו שלח אליי את זה פעם, אני לא זוכר, סיפור שהיה בארצות הברית, נדמה לי, שהיה איזה בחור, שהיה תלמיד טוב, אבל לא הסתדר חברתית. החברה התעללו בו בשיעור, בכיתה, לא יודע בדיוק מה. עכשיו, כל פעם כל הסנדוויצ'ים שהוא הביא, מישהו גנב לו את הסנדוויצ'ים. כחלק מההתעללות, לא בגלל ש... פשוט להתעלל בו. באיזשהו שלב הוא כבר לא יכול היה, זה יטריף אותו. אז הוא היה בחור מוכשר, הוא תמיד תלמיד טוב, בחור מוכשר, הוא רקח רעל, והכניס אותו לתוך הסנדוויץ'. בסדר? עכשיו, ומישהו אכל את הסנדוויץ', לקח לו את הסנדוויץ' ואכל אותו, כמו תמיד. ובאיזשהו שלב הוא התחיל להתפתל שם בכיתה, אני לא יודע אם זה רעל שהורג או לא, כי לא ראיתי את כל התשובה, אבל משהו שכנראה מזיק מאוד לפחות, אוקיי? ואז הוא הבין שהבחור הזה, זה מי שלקח לו את הסנדוויץ', ככה הוא גילה מי לקח לו את הסנדוויץ' וגילה את קלונו ברבים, ואז שאלו האם זה מותר או אסור. ומנשה קליין מאונגבר, כן, מנשה הקטן, משני הלכות, כן, בדיוק, הוא גם כתב על זה, ואחרי זה יש איזה מישהו חדש יותר, לא זוכר כבר, מישהו דיין, הרב משהו דיין, בנייה, משהו, בית בנייה, לא יודע, לא זוכר בדיוק משהו כזה. הרשות שלו, יש איזה 30 חלקים, לא יודע כמה. גם דן בזה. והטענה הייתה שיש חלק מהפסקים שאומרים שזה מותר. אין איסור רצח בזה. הוא אומר לי, זה הזוי. כי מה שאתה אומרת, אתה גורם לו למוות. אז אמרתי לו, אז כתבתי לו, כאילו בחזרה, אמרתי שאני צריך להבחין בין שני, מישורי דיון. יש את מישור הדיון המוסרי. ויש את מישור הדיון ההלכתי. בהלכה, רצח נידון באופן מאוד פורמלי. דברים שאתה גרמה, מצמצם, מקרב הדבר אצל האש, מקרב האש אצל הדבר, כל מיני חילוק סוג הזה. עכשיו, מבחינה מוסרית אין שום הבדל. בסופו של דבר, הבן אדם בטוח מת כתוצאה מהמעשה שלך. אז עשית את זה ביד שמאל עם עיניים קשורות ובגרמה. אז מה? מה שאתה עשית, הרג אותו בוודאות.
יכול להיות שבכלל הרוג אינם בירייה זה גרמה.
כן, אתה רק גרמת לה, כן. אז בהלכה אנחנו רואים שאיסור רציחה, או לפחות עונש מוות, רמתו החמורה של האיסור, נידון באיזשהו אופן פורמלי. השאלה אם עשית פעולת רציחה. כאן אני לגמרי מסכים שאין פה פעולת רציחה. אני בתוך הסנדוויץ' שלי יכול להכניס מה שאני רוצה. ואף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות. ואם אני מכניס רע, אז זאת זכותי. ואם הוא גונב, יש לו בעיה, זה האינטואיציה האמריקאית. דיברתי על האינטואיציה האמריקאית שלי. אין לי שום בעיה עם זה. בסדר? עכשיו, זה ברמה הלכתית. ברמה המוסרית, בהתחלה חשבתי שגם אין לי שום בעיה עם זה. אותה אינטואיציה האמריקאית. אבל באיזשהו שלב, אמרתי לעצמי, לא, יש פה איזושהי שאלה של מידתיות. זאת אומרת, הבן אדם, אומנם מתעלל, אבל לא מגיע לו למות בגלל זה. אז במובן המוסרי, באמת, אוקיי, אם תכניס לזכוכית שמה, אולי כן, או אבנים, אני לא יודע בדיוק מה, אולי כן. להרוג אותו זה נראה לי קצת מוגזם, אבל בסדר, לא יודע, יכול להיות, תשמעו, הבחור כנראה במצוקה נוראית לפי התיאורים שם, אז ירדו לחייו החבר'ה שם, אז זה לא מצב פשוט. בכל אופן, אבל זה לא עזוי, זה פשוט לא עזוי, זה טיעון הלכתי סביר, אפשר לדון קצת עליו, אבל כי גם בין הפוסקים היה זה קצת ויכוחים. אגב, חלקה, הוויכוחים היו בעיקר מדרון חלקלק, אתה תתיר את זה, אז מה, אז איך זה יכול להיות, אז בעצם אתה אומר זה מותר, זה רק שאלה של מדיניות. מה?
זה שונה מכלב שמירה? יבוא בן אדם לגלוב ממני
בבית. בדרך כלל, בחוק נדמה לי, אני לא יודע אם זה החוק אומר את זה, שצריך לכתוב. שיש כלב בתוך הבית.
גם אם כותבים וגנב נכנס, אתה אשם.
כן? יש איזה אגדה אורבנית.
אם שמת כלי נשק.
לא, בתוך הבית שלי?
כן, שמת כלי נשק מול הדלת. שאם גנב יפתח הוא יורה בו, אתה אשם.
אוקיי. אסור לך
לחשמל את הסורגים. זהו, אז אני, יש איזה אגדה אורבנית בארצות הברית שהיה איזה סיפור ששמו זכוכיות על החלון. וגנב נכנס ונפצע והוא טבע את בעל הבית. בתביעה אזרחית והוא זכה. יש אגדה אורבנית כזאת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, יש איזה אגדה כזאת, לא יודע, לא בדקתי. הנטייה שלי בעניין הזה היא חד משמעית מוסרית, הלכתית, תשים שם זכוכיות, תחתוך לו את הרגליים, חופשי, אין שום בעיה, זאת האינטואיציה שלי.
זה דווקא לא אינטואיציה.
מה?
מה שפסקו שהוא מקבל ביצועים,
לא, זה מה שאני אומר, זאת איזושהי אגדה, אני לא יודע אם זה נכון, מסתובבות הרי המון, חוץ לזה, אתה יודע, בארצות הברית
היום כבר אינטואיציה, יש אינטואיציה
אמריקאית הפוכה. אוקיי, אובמה, אינטואיציה של דמוקרטים או של רפובליקנים, זאת אינטואיציה רפובליקנית. כן, בדיוק. אבל טוב, בארצות הברית יש 200 מיליון בתי משפט בכל מיני כפרים, אתה יודע, לפעמים השופט זה השריף המקומי, יש שם הרי דברים הזויים, זה לא מסודר כמו אצלנו.
כן, כמו
עם כל הכבוד לארצות הברית. כן, זה שם כל מיני, לא,
שיצאו אותו, הוציאו אותו זכאי.
כן, לא תומפסון.
סימפסון,
אבל בכל אופן, אז יכול להיות, יש שם פסקי דין הזויים, זה ברור, זה יכול להיות איזה עיירה מטורפת.
לא כל כך הבנתי, זאת אומרת, השאלה הייתה אם מותר לו לעשות את זה?
כן.
ואז אם זה לא רצח אלא זה רק יהרוג אותו, לא כרצח,
אז פה אמרת, זה כתבת, אני לא נכנס לכל הפרטים, אז כתבתי שמה יש אולי מקום לדון האם יהיה פה איסור למרות שלא חייבים על זה מוות, או אולי אפילו איסור לא תרצח יהיה על זה, רק אתה לא חייב על זה מיטה, או שלא איסור לא תרצח אלא שופך דם האדם, או לא משנה משהו אחר, אולי. אבל אומר, זה לא עזוי, זה דיון שצריך לעשות אותו, זאת אומרת, זה ממש לא עזוי. כן? עכשיו, ועוד פעם, וצריך להבחין, הרבה פעמים הביקורות האלה נובעות מזה שאתה לא מבחין בין הדיון ההלכתי לדיון המוסרי. יש לך איזושהי אינטואיציה מוסרית ואתה חושב שזה מה שצריך להיות ההלכה. אני אומר, זה לא נכון. בהלכה יש את הכללים שלה, למוסר יש את הכללים שלו, ויכול להיות שההלכה תתיר משהו, ועדיין אני אגיד, אבל מבחינה מוסרית אסור לעשות את זה, או להפך. לכן לא צריך לכפוף את ההלכה דווקא לאינטואיציות המוסריות, אם כי עוד פעם, אם אפשר, אז די, אז אפשר, אם לא, אז בסדר, אז לא, אז הדיון ההלכתי לפעמים עומד לעצמו. זה אפרופו האינטואיציה האמריקאית הזאת. ואז אני מתחיל לחפור כאילו ומחפש וכו', והבאתי את הדוגמה בפעם הקודמת על היחס להכשלת חילוני בעבירה, או הדיון שעשיתי זה היה בצוהר דווקא, וגם שם אותו דבר, ובסופו של דבר אני באמת מגלה שאפשר בהחלט להעמיד תפיסה כזאת לפחות כאפשרית, אם לא כאפילו משהו ש... יש עוד תאומי סיאם, עוד מאמר על הפרדת תאומי סיאם, גם זה היה, שמעתי סיפור ברדיו, היה ממש בחדשות שבתל השומר הגיעו שני תאומי סיאם חרדים, ובבית החולים ביקשו רשות מההורים לעשות ניתוח הפרדה. תאומי סיאם זה אומר נגיד שיש רק לב אחד או ראש אחד,
תלוי איפה
מחוברים, וכן, והטענה היא שבעצם תוך זמן לא ארוך הם שניהם ימותו אם לא יתערבו שם, והשאלה היא לעשות ניתוח ולשלוח אחד למותו, כי יש רק לב אחד או ראש אחד או מוח אחד או משהו כזה. מה? אז זה שאלה עם דין רודף, אני מטפל את זה וזה קצת במאמר.
מי רודף
אחרי מי? זה רדיפה הדדית.
אחד בדרך כלל הוא יותר חזק.
לא, זה תלוי, זה לא יותר חזק, אלא הלב שייך לו באופן טבעי. יש שם כמה חילוקים, לא רוצה להיכנס לכל הפרטים פה, אבל שמעתי את זה ברדיו, ותיארו שם שהפוסקים אמרו להם שאסור. הפוסקים אמרו אסור, צריך להשאיר את שני הילדים למות. אסור, כי אתה שולח בן אדם למותו, זה רציחה. בסדר? אתה לא יכול לעשות דבר כזה. עכשיו, אני התקוממתי. התקוממתי לא רק מוסרית, גם אינטואיציה הלכתית, אפרופו. אמרתי, לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות. ואז עשיתי איזושהי בדיקה, התחלתי לכתוב מאמר, שלחתי למרדכי הלפרין, שאני נמצא בקשר איתו, הוא מכיר את כל מה שנאמר בתחומים האלה לגמרי. זאת אומרת, אני יכול לקבל ממנו סקירה מוסמכת על כל מה שאומר כל אחד בתחומים האלה. הוא אומר לי, קונצנזוס מקיר לקיר. שאסור לעשות את זה. אין פוסק אחד שמתיר. מכל הפוסקים החשובים, הוא שמע, הוא מכיר, בדק את כולם. אין אחד שמתיר. ואני אומר, אין צד לאסור בכלל. זה חד משמעית מותר. אין ספק שזה מותר. אין ספק שזה מותר. אחרי הדיון שעשית שם, גם אני חושב שזה הכל הראיתי את העניין הזה. אם זה מותר, אז חייבים. כן, אני אומר שחייבים לעשות את זה, לא רק שזה מותר. בסדר? אז הנה דוגמה לאינטואיציה. אומר לי, כל הפוסקים אומרים אחרת. בסדר, אבל אני אומר, אני בודק את המטריה, וזה יוצא לי שזה כן ככה, וחייבים, לא רק שזה אופציה, כי ברגע שזה אופציה, אז גם חייבים לעשות את זה. כן, וכל הטיעונים שמעלים שם הם טיעונים שלא מתחילים. המקור היחידי שמביאים שם בהקשר הזה, אני אומר דוגמאות, כמה דוגמאות. המקור היחידי שמביאים בהקשר הזה זה הירושלמי בתרומות. הירושלמי בתרומות שאומר ש... מקור המוצק היחידי. שגויים שהקיפו עיר ואמרו תנו לנו אחד מכם, כן? אז כתוב בירושלמי שלא מסגירים אותו. לא מסגירים אותו, למרות שאם לא נותנים אותו יהרגו את כל תושבי העיר. בסדר? אז לכאורה זה כבר ממש מקביל, כי הטיעון הוא בעצם שאתה שולח מישהו למיטה, אבל המישהו הזה בין כל כך הוא ימות עוד מעט. הרי שניהם הולכים למות אם לא תעשה את ניתוח ההפרדה. אתה שולח מישהו למיטה, אבל זה מישהו שהוא בעצם כבר עומד למות בין כל כך הוא, זה לכל או יותר חיי שעה או מין משהו כזה, אז תקריב חיי שעה של אחד כדי להציל לפחות את חיי העולם של השני. בסדר? אז לפחות... אז זה נשמע מאוד סביר שאפשר, בעיניי, נשמע מאוד סביר שאפשר לעשות את זה. אומרים לי, בירושלמי תרומות כתוב לא כך. מפורש כתוב לא כך. כי בירושלמי בתרומות כתוב שאם גויים יקיפו עיר ואומרים תנו לנו אחד מכם, ואם לא נהרוג את כולכם, אסור לתת. ככה רמב"ם פוסק לה, לך חוק את הרשת"א כתוב רבי יוחנן, בנסיבות, אם חייב מיטה למלכות, לא חייב מיטה למלכות, לא משנה, אבל באופן הפשוט אסור לתת. כולם צריכים למות. כך כתוב בירושלמי. בסדר? טוב, באמת, זה ראי ניצחת. זאת אומרת, עם כל הכבוד לאינטואיציות, אבל יש פה ירושלמי מפורש נגד.
יכול להיות עוד כל כך הרבה שיקולים בכזאת סיטואציה. יכול להיות שזה אוסף של המון, המון שיקולים. זה סיטואציה אחרת, אתה יודע מה, יש פה מלחמה, יש פה כמות של אנשים, יש פה מה יקרה במקרים אחרים.
כמות של אנשים ההפך, אז הוא אומר, כל כך הרבה ימותו, אז זה יותר הגיוני למצוא לך.
שני כימונים, אני אומר שיש פה, איך אפשר להשוות את זה אחד אחד ולהגיד שזה...
הפוסקים כולם משווים. כולם, פסקי זמננו, כולם.
אפשר להשוות, ברור. אז אני אומר, אוקיי,
אז בוא נחפש, האם יש משהו סביר? אז אני אומר, אז חיפשתי ומצאתי. מצאתי משהו סביר. אגב, לא שלי, אנקר הציע פעם באיזה מאמר, פרסם מאמר על הירושלים, זה היה על הירושלים, אני כבר לא זוכר מה נושא המאמר, ושם הוא מציע פירוש שישב לי הרבה מאוד דברים גם ברמב״ם, שהיה לי קשה ברמב״ם עם העניין הזה, כי בסופו של דבר, הירושלמי הזה מאוד קשה. מאוד קשה בגלל שהאיסור להרוג את האחד כדי להציל את השני, כן, זה ירג ואל יעבור על רצח, או מיימים עליי, אסור לי להרוג מישהו אחר, למרות שאני אשלם בחיי. זה כאילו בעצם המקור הבסיסי. אבל מה הנימוק שהגמרא מביאה? מי אמר דדם הדידך סומק תפי, נכון? זאת אומרת, מה פתאום שאתה מוסר את החיים שלו בשביל להציל את החיים שלך? אבל במקרה של הירושלמי, הרי במקום אחר שנינו נמות. מה זה מי אמר דדם הדידך סומק תפי? במקום ששנינו נמות, אחד ימות. מה זה קשור בכלל? אז להפך, אז קודם כל מהגמרא עצמה נראה ברור שהירושלמי הזה הוא לא ברור מה איתו, זה פשוט לא מתאים. זה לא הגיוני הדבר הזה. ואגב, הכסף משנה שואל את זה, הלחם משנה שואל את זה, כל נושא הכלים של הרמב״ם צועקים. איך זה יכול להיות? ומנפיצים שם תירוצים דחוקים מכאן עד להודעה חדשה. אחד מהם אומר כי לא בטוח שיהרגו את כולם, רק בסיטואציה שלא בטוח שיהרגו את כולם. כי אם יהרגו את כולם אז ברור שאפשר למצוא אותו, אבל איך תדע, אולי לא יהרגו, אולי לא יודע בדיוק מה. לא, זה לא חסור. טוב, זה לא הפשט של הגמרא שם ושל הרמב״ם. לא משנה, מישהו, הכסף מישנה בכלל חידש שם חידוש מופלג, שהוא אומר שמי אמר דדם הדידך סומק תפי, זה בכלל לא הנימוק להיהרג ועל יעבור על רצח. ככה הוא כותב שם. זה סתם בשביל לתת טעם בפה, זה מסורת, הלכה למשה מסיני, לא יודע בדיוק מה, איזושהי מסורת שיש יהרג ועל יעבור על רצח, זה לא בגלל מי אמר. מה אומר בגלל מי אמר? מה זאת אומרת? הפוסקים מביאים, יש זה השלכות גם למי אמר הזה. יש דיונים אם טריפה אפשר או אי אפשר, כי טריפה דמו פחות אדום מדמו של השני, אז אולי אותו כן מותר. עושים מזה עבודה עם הנימוק הזה, זה לא סתם לתת טעם בפה. אבל אין לו ברירה, הוא במצוקה, יש סתירה בין גמרות. עכשיו אני יש לי פתרון פשוט, שהגעתי אליו רק בגלל שאינטואיטיבית לא הייתי מוכן לקבל את הפסק הזה. הגעתי אליו, זאת אומרת, הגעתי למאמר של אנקר, זה פתרון שלו, לא שלי. והוא אומר ככה, ברמב״ם ההלכה הזאת מופיעה לא בהלכות רוצח ושמירת הנפש, אלא בהלכות יסודי התורה. למה? זה הרי שייך להלכות רציחה. בהלכות רציחה אתה צריך להגיד מתי מותר לרצוח, איך שומרים על הנפש, באיזה מחיר שומרים על הנפש, זה הכל שם, דין רודף, הכל מופיע שם, בהלכות רוצח. מה זה קשור להלכות יסודי התורה? בהלכות יסודי התורה מדובר על קידוש וחילול השם, זה הפרק, פרק של הלכות יסודי התורה. ואז ברור, הסבר המתבקש הוא, שמה שאסור למסור אותו, זה בכלל לא בגלל הלכות רוצח ושנפש, זה בגלל הלכות חילול השם. שכשגויים צרים עלינו ואנחנו מוסרים את אחד מאיתנו אליהם כקורבן כדי שאנחנו ננצל, זה חילול השם. אז בגלל זה אנחנו חורגים מהדין כדי שלא יהיה חילול השם, ומוסרים את נפשנו על חידוש השם. זה מה שההלכה הזאת אומרת. קנייה לטרור הוא קורא לזה, אני לא חושב שזה קנייה לטרור, דווקא אלא חילול השם. בסדר? עכשיו במקום, נגיד שזה ההסבר, ואני חושב שברמב״ם זה מתבקש שזה ההסבר, כי זה מופיע בלכות יסודי התורה ולא בלכות רוצח, זאת אומרת, יש לי אינדיקציה לזה שזה ההסבר. כל הקושיות על הרמב״ם נפתרות מאליהן, כמובן. אין קושי, שום דבר לא קשה, כלום. המי אמר דדם הדידך סומק תפי, הכל בסדר, הכל מתיישב, לא צריך את כל הדחוקים, לא צריך כלום. רק אף אחד לא אמר את זה. אף אחד לא אמר את זה. גם לא מהכפרשים של הרמב״ם, אף אחד שאני מכיר לפחות, לא ראשונים, לא אחרונים, אף אחד לא אמר, לא פרש ככה את העניין. ההנחה של מי שכבר טיפל בזה, שזה באמת דין בהלכות רוצח. אבל ברמב״ם יש טיעון לא רע לזה, ברמב״ם המיקום של ההלכה, זה אחד הכללים של הרמב״ם, שהמיקום של ההלכה מעיד על האופי שלה. אז אם ממוקם בהלכות יסודי התורה, אז אני רשף לחילול השם וקידוש השם, ולא להלכות רוצח ושמירת הנפש. איפה ההשלכה? ההשלכה היא, אני חוזר לתאומי סיאם. ההשלכה לגבי תאומי סיאם זה בעצם שכאן הרי אין בעיה של חילול וקידוש השם, זה לא שמאיימים עליי ואני נכנע לרשעים או משהו כזה, זה הלכות רוצח ושמירת הנפש. בלכות ושמירת הנפש ודאי שאפשר למסור את האחד הזה כדי להציל אחר, ובוודאי כדי להציל הרבה אחרים, אין ספק שאפשר. זה הכל, זה טיעון טוב מאוד, אין שום בעיה עם הטיעון הזה, חוץ מזה שאף אחד לא אומר אותו, ואני משוכנע שהוא נכון. אין ספק שהוא נכון, הוא מיישב את הקושייה בצורה נורא פשוטה, לא צריך שום דוחק, כולם מתקשים בקושייה, זה לא שאני המצאתי את הקושייה, ודחוקים על דחוקים. בסדר, אבל כולם, אז מה אני עושה עכשיו במצב כזה? לא יודע, אני חושב שצריך ללכת עם מה שאני חושב. כן, אני כותב מאמר, אבל אם היו שואלים אותי שאלה הלכתית, הייתי גם פוסק את זה הלכה למעשה.
על זה היו ביקורות על
המאמר הזה? כן, מרדכי הלפרין עד הסוף לא הסכים.
לא, מה הוא עשה עם ההסבר שלך?
ההסבר שלי, הוא אומר, זה לא נכון, זה לא ההסבר הנכון, אף אחד לא פרש ככה. הוא אספן, אף אחד לא פרש ככה, זה לא נכון.
יש לכת על מה צריך לעשות שם, בגלל זה שם.
מה?
שכולם צריכים למות, זה די
מרחיק לה. בסדר, אנחנו מוצאים דברים כאלה, אפילו על הרכת דמסנה. אפילו על הרכת דמסנה. בסדר, בסדר, אבל זה נשמע לי הרבה יותר קרוב לאינטואיציה שלי.
היא לא דווקא מקילה.
לא אמרתי מקילה, אבל אמרתי, זה הרבה יותר קרוב לאינטואיציה שלי, מאשר הפרשנות השנייה. הפרשנות השנייה היא ממש מוזרה, היא נגד הגמרה, זה פשוט לא ייתכן.
גם הרב אמר פעם שמהמיקום ברבם לא כדאי לעשות יותר מדי...
לא נכון, המיקום ברמב"ם בהחלט מלמד על אופי של ההלכה. לא אמרתי, אני לא זוכר שמעתי דבר כזה. אני יודע אם הייתי עושה על זה בעניינים גבוהים, אבל כשזה מיישב חכם, זה עוד מיישב קושיות, לא זה יוצר קושיות. אז מה הבעיה? גם המיקום אומר את זה, וזה גם מיישב את הקושיות, אז מה הבעיה?
בגמרא זה לא מופיע,
זה מופיע בקונטקסט של קדושים. למה לא? בגמרא אין קונטקסט. בגמרא אין שום קונטקסט. אין קונטקסט שם. זה כתוב בהלכה. עכשיו, מה אתה אומר? מה אתה עושה עם זה? למה ההלכה היא כך? אני לא יודע. תחליט מה שאתה רוצה. לא, זה לא כתוב כלום. לא יודע. תחשבו על מצב, אני אמרתי שם יותר מזה. אמרתי, הרי בסופו של דבר, שאלו אותי אחרי זה, ואיך תחליט מי? במצב סימטרי. אם המצב הוא לא סימטרי, יש עוד פוסקים שמתירים. אבל זה גם ויכוח, אבל יש פוסקים שמתירים. המצב סימטרי, הלב שייך לשניהם בשווה, פחות או יותר. אי אפשר לשייך אותו באופן טבעי לאף אחד משני התאומים. מה תעשה במצב כזה?
אין דנדינו.
כן, אין דנדינו. ברור, אני אעשה הגרלה. מה, לא עושים הגרלה בנפשות? יש ספר חסידים שאומר שלא עושים הגרלה בנפשות. וואלה, אני כבר הוקטי בתדמה. טוב, ספר חסידים בכלל יש בו דברים משונים, ולקחת אותו, אני לא הייתי בונה עליו כלום. אבל כשאתה בודק את הספר חסידים, אז אתה רואה שזה בכלל לא מה שהוא אומר, הוא אומר את ההפך. וגם את זה כל הפוסקים מביאים, ספר חסידים, לא עושים הגרלות על נפשות, הוא פשוט אומר ההפך. יש שתי פסקאות בספר חסידים. שתיהן עוסקות במקרה כמו יונה, שנוסע בספינה, יש שערה, והשאלה אם מותר לזרוק אותו לים כדי להשקיט את השערה. המדרש כבר, זה כבר מתחיל במדרש, הוא מביא מדרש. עכשיו במקום אחד הוא כותב שמותר, במקום אחר הוא כותב שאסור. ספר חסידים. שואל את עצמך מה ההבדל? זה במקומות שונים לגמרי, לפחות עוד פעם, זה ספר נורא מבולבל ולא ברור מה העריכה המקורית שלו ומה, אז אני לא יודע, אולי פעם זה היה צמוד השני הסעיפים האלה, אבל בנוסחאות שלפנינו זה ממש בשני מקומות לגמרי שונים. כשמסתכלים על התיאור, התיאור הוא שונה. התיאור של המקרה שעליו הוא מדבר, כשמסתכלים קצת יותר, אגב הרב עובדיה כותב את זה, אחרי זה מצאתי, הרב עובדיה כותב את זה. התיאור הוא תיאור שונה. יש במקום אחד הוא מדבר כשיש שערה בים ואתה רוצה לזרוק מישהו לים ואתה רוצה לעשות הגרלה ולזרוק מישהו לים מי שיוצא כדי להשקיט את הים מזעפו, זה אסור. אבל מקום אחר הוא אומר מה קורה אם יש שערה רק סביב הספינה שלך, שאר הספינות, וזה מדרש ביונה שאומר שזה היה המצב שם, בסדר? שיש, אתה רואה סביבך ספינות, אין שום בעיה, יש שערה סביבך, רק אצלך שם מותר לעשות הגרלה. למה? אז ההסבר, אני חושב שההסבר הפשוט, זה אמרתי, הרב עובדיה אחרי זה מצאתי שהוא גם, הוא גם כותב את זה. ההסבר הוא נורא פשוט, זה לא שייך בכלל לזה שלא עושים הגרלה בנפשות, המשטויות האלה, ברור שעושים. עושים הגרלה על כל דבר. אז מה, כשצריך, אז מה? מה שקורה זה שאם יש שערה בים, מה לזרוק מישהו לים? מי אמר לך שזה יציל את הספינה? מה אתה, טמבל? למה שאם אתה תזרוק מישהו לים זה יציל את הספינה? הרי זה מטורף, זאת אומרת, העובדי אלילים האלה שם אצל יונה החליטו ככה, אז מה זה אומר?
לא, אני קורא יונה, אני רואה שזה עבר. לא. ומאז, משם הכל...
לא. אז מה המדרש אומר? המדרש אומר שהייתה שערה סביב הספינה. מה זה אומר? לא, זה המדרש עליו אני מדבר. מה זה אומר? ברגע שיש שערה סביב הספינה, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מחפש אותנו. ואת יש פה משהו שהוא גורם לבעיה, מטר כזה.
הבעיה בספינה.
בדיוק. פה יש ספינה שאין לה שערה, פה יש ספינה ש... רק אצלי יש שערה. אז ברור שזה משהו לא טבעי. ברור שהקדוש ברוך הוא מחפש קורבן. כאילו, לא משנה, להם זה היה ברור. אוקיי? אז עכשיו, כנראה צריך לזרוק מישהו לים. בואו נעשה הגרלה, כי אנחנו צריכים להחליט... מי זה? אנחנו לא יודעים, אבל מי זה? את מי הקדוש ברוך הוא מחפש? עושים הגרלה בהנחה שהגורל משקף איכשהו את רצון הקדוש ברוך הוא, גם זאת הנחה מעניינת, ואז אתה זורק אותו לים. זה מותר, אומר הספר חסידים. אבל מה שאסור לעשות את ההגרלה שם, זה לא בגלל שלא עושים גורל בנפשות. זה בגלל שאת לא עושים גורל על דברים אינפנטיליים. אבל אם אתה, יש לך שני תאומי סיאם, ואתה יכול להציל את החיים של מישהו מהם, לא עושים גורל בנפשות, נשאיר את שניהם למות. זה נשמע הגיוני, זה מקומם הרי הדבר הזה. אז ברור שעושים גורל בנפשות, כי פה זה גם הגיוני, הגורל ודאי שיעבוד, אני יודע, אומרים, אם תעשה ניתוח הפרדה, שאני אנצל.
ואם לא, אז תוך 9 חודשים שניהם מתים. במקרים הטיפוסיים, 9 חודשים שניהם מתים. אוקיי? אז פה לא לעשות גורל, למה לא? אין דין לא לעשות גורל, אפילו ספר חסידים לא כותב שיש דין כזה. אבל מה? כולם ממשיכים, הספר חסידים, ולא עושים גורל בנפשות, ולכן, ואין מה לעשות. אמרתי להם יותר מזה. נגיד שהם היו גדולים, מהחברה האלה. נגיד שהם היו גדולים. בסדר? אז אם הם היו גדולים, הם היו עושים את הגרלה בעצמם, ואז אחד היה מבטר, היה אומר, תשמעו, אני מוכן לוותר, ובשביל שאני ינצל. או להפך, כמובן הוא מבטר, בגלל שהיה לו 50% שיצא שהוא ינצל. הוא מראש, כל אחד מקבל כרטיס להגרלה הזאת, יש לך 50% להינצל. אם לא תעשה את ההגרלה, שניכם מתים. מישהו מהם לא יסכים לעשות את ההגרלה? ברור שהם יעשו את ההגרלה, נכון? אם אחד היה יכול להציע לעשות את ההגרלה, הוא מרוויח 50% להינצל. נכון? שאם יצא שהוא צריך למות, אז הוא צריך להתחייב להסכים, למסור את עצמו. בדיוק, אז הוא בנקוב החומת, נכון? אז עושים הגרלה. אז אם הם, זה אם הם היו גדולים. עכשיו הם קטנים, המסכנים האלה. אז בגלל שהם קטנים, הם לא יודעים לדבר ולא יודעים לחשוב, ועוד לא עמדו על דעתם, אז אתה משאיר את שניהם למות. אז בית דין הוא אביהם של יתומים, הוא אביהם של קטנים, הוא ההורים שלהם, זה אביהם של הקטנים האלה, הם לא היו יתומים. בסדר? אז שיעשו הגרלה בשבילהם. שיעשו הגרלה ויחליטו מי כן ומי לא. הרי בסופו של דבר הם עצמם היו רוצים לעשות הגרלה הזאת, עומדנה פשוטה, בדעתו של כל אחד. אז עכשיו אני, כבית דין, או מי שלא יהיה, עושה את זה עבורם. שאלתי אותו אחרי זה, תגיד, מישהו עומד על, עומד בקומה חמישית בבית בוער. בסדר? הוא יקפוץ למטה. אז יש לו 50% שישבור את המפרקת, אבל יש סיכוי מסוים שהוא ינצל, נגיד. לא יצא בלי שן בעין, אבל הוא ינצל. הוא יישאר בחיים. מותר לו לקפוץ? זאת אומרת, הוא שולח את עצמו למות, מה אסור להתאבד? אבל הוא ימות בין כל וכל, יש תהרוג אותו. מותר לו להיכנס, זה הגרלה, נכון? הקפיצה הזאת זה הגרלה. מותר לבן אדם לעשות הגרלה על החיים שלו באופן כזה? ברור שמותר. כי אם האופציה שלי למות בוודאי, והגרלה רק מוסיפה לי את ה-50% של לחיות, את ה-50% של למות היא משאירה את מה שהיה. היא רק מוסיפה לי את ה-50% של לחיות, אז אסור לי לעשות הגרלה? ברור שמותר לי. אז עכשיו אם שניהם מחליטים לעשות הגרלה, גם מותר להם. ואם שניהם קטנים ולא יכולים להחליט, אז אני כבית דין עושה הגרלה עבורם. איך אפשר להתווכח בכלל לסברה הזאת? זה ברור שזה נכון. אז זה היה מקרה בפילדלפיה, פילדלפיה 76. זה היה אז, בשנת 76 בפילדלפיה, באינקוויירר של פילדלפיה, בעיתון, מופיע תיאור מקרה, גם כן שני יהודים דתיים, אמריקאים, היה להם אותו סיפור, שלחו את השאלה לרב מוישה פיינשטיין, ואת התשובה לא מופיעה בשו"ת שלו. אני מניח שבגלל שהוא לא רצה, הוא לא רצה שיסיקו מסקנות, וזה דיני נפשות, הוא יעדיף שילכו לשאול ולא יקראו בשוט ויחליטו החלטות. אבל הוא ישב שם, ונדמה לי שרב שבתאי רפפורט היה שם. והוא מפיו, האמת שעדיין לא ביררתי אצלו עד הסוף, עכשיו הוא כבר נמצא אצלנו, אז אני יכול לשאול אותו, אז אני אדבר על משהו שהיה הרבה לפני. והרב טנדלר כלחתן שלו וזהו, הם ישבו שם בקונסיליום לחשוב ככה על המקרה הזה, ומתארים שם בעיתון את התהליך שרב מוישה פיינשטיין עשה כדי להגיע להחלטה. זה ממש מרתק. והיה במקביל, הרופאים גם הם התלבטו. שימו לב, זה 76, היום זה כבר יותר פשוט, אבל ב-76 הרופאים מאוד התלבטו. הרופאים היו גויים כמובן, והם הלכו לקומר, והקומר גם הוא עשה שיקול ושאל את עצמו מה לעשות. השיקול היה כל כך דומה של משה פיינשטיין ושל הקומר, זה מדהים. זאת אומרת, אם אני זוכר נכון, אחד מהם, אני לא זוכר אפילו מי זה מי, תראו עד כמה זה דומה, את אחד מהם עשה את השיקול הבא. יש צנחן שצונח ממטוס. בסדר? שני צנחנים צונחים ממטוס. אחד מהם, המצנח שלו לא נפתח. בסדר? הוא נתלה על הרגל של השני. נתלה על הרגל של השני. עכשיו, המצנח של השני, עכשיו כמובן תלויים עליו שני אנשים. לא, המצנח לא יכול לעמוד באנשים.
שניהם יהרגו.
האם מותר לו לבעוט את השני למטה? האם מותר לו לבעוט את השני למטה? זה דוגמה אחת. אבל זה הכל במצב של שיש אסימטריה, כי המצנח הוא שלי. לא מדובר על שניים שצונחים מצנח אחד. שמה משתמע מרב מוישה פיינשטיין שזה אסור. אבל אני אומר, שמה המצנח היה שלי, זה אסימטרי. בסדר? הקומר אמר, מה קורה עם מטפס הרים? או להפך, אני לא זוכר מה אמר קומר ומה... מטפס הרים שנתלה על כזה, הוא תקע עם פטיש את היזל הזה, את היתד הזאת בזה, ואז החבר שלו תפס לו את הרגל ונתלה עליו. זה מדהים, זה אותו סיפור. ושניהם חשבו על איזה ניסוי מחשבתי כזה.
שיקולים מוסריים, גם אני יכולתי לעשות את השיקול הזה. לא נשמע כאילו הם עושים שיקולים הלכתיים.
בדיוק, לא, וזה היה השיקול ההלכתי. זה היה השיקול שלפיו הוא עבד.
שיקול מוסרי.
לא, שיקול הלכתי. זה היה השיקול ההלכתי של רבי משה פיינשטיין. ואז התחילו לדון שם אם זה מדין רודף בעצם או לא מדין רודף, איך להכניס את זה לתוך כלים הלכתיים. שנייה אחת. עכשיו, בדרך, רבי משה פיינשטיין, השאלה הראשונה שהוא אמר לשאול את האחיות, האם, דיברת על קריטת איבר, מי זה? עידו שם. רבי משה פיינשטיין שאל את האחיות, זאת השאלה הראשונה שהוא שאל, האם בכלל זה שני בני אדם? יכול להיות, הם היו מחוברים בראש, נדמה לי שם. אז זה בעצם בן אדם אחד עם ארבע רגליים וארבע ידיים. אז מה הבעיה? אז ברור שמותר לעשות ניתוח הפרדה. כן, תוריד לו את הרגל כדי שלא יהיה נמק שיהרוג אותו. זה בסך הכל להוריד לו איברים למדם האחד הזה. זאת השאלה הראשונה שהוא שאל. והוא קיבל תשובה, וזו תשובה מעניינת. הם אמרו לו, לשני חבר'ה האלה יש אופי שונה אפילו. לשני אנשים. הם מחוברים בראש, לא יודע אם זה מוח אחד או מוח איכשהו, לא יודע מה, כפול, אבל מחובר. תינוקות, רק נולדו. אבל יש להם אופי שונה במובן הזה שאחד שחקן, אחד בכיין, אחד מתעורר בלילה, אחד לא. זאת אומרת, רואים שזה שני בני אדם. מבחינתו לא חשוב כרגע אם מקבלים את הקריטריון הזה, אבל זאת בדיוק השאלה שהוא שאל. כי אם באמת זה היה בן אדם אחד, הוא אומר שם, הוא כותב שם. אם באמת זה היה בן אדם אחד, אין שום בעיה לעשות את זה. זה קריטת איבר. ברגע זה שני בני אדם מחוברים, אז זה לא קריטת איבר. אז פה אתה צריך להחליט על ניתוח הפרדה. עכשיו הנה דוגמה לחשיבה אינטואיטיבית. אבל מה זה חשיבה אינטואיטיבית? אני יכול להכניס את זה לתוך הכללים. יש פה דין רודף, יש פה את הזה, ומי אמר דמה דידך סובי. הכל בסופו של דבר מאוגן בכללים, ועדיין זה נגד כל הפוסקים. למה? כי האינטואיציה שלי אמרה לי שברור שזה נכון, כך צריך להיות ההלכה, זה ברור לי. אז זה התחיל מהאינטואיציה, אבל זה נגמר, אני חושב, בהנמקות הלכתיות לגמרי סבירות, בעיניי הכרחיות, לא רק סבירות, אבל לפחות סבירות.
של
הרחב הרמב״ם
וההסדר של
הזה, אז כן, אז הלכתית אני לא יודע מה לעשות עם זה, נכון? כן. טוב, לא, אבל זה ירושלמי, זה לא הרמב״ם. הרמב״ם נתן פרשנות לירושלמי. אולי אם הייתי עולה לבד על הפרשנות הזאת בירושלמי, יכול להיות שהייתי גם עושה את זה. לא, אין לי בעיה. זה רק ראייה לפרשנות, אבל אין, אפשר יכולות לפרש את הפרשנות הזאת גם בלי הראייה. רק אני אומר, פה יש לי אפילו ראייה שגם הרמב״ם פרש כך, אז יותר נוח לי כמובן. אני נתלה על הרגליים שלו. אוקיי, טוב, אז נעצור כאן. אני לא יודע עוד פעם, אני יכול להביא עוד דוגמאות הלכתיות שהן בסך הכל אותו דפוס. השאלה אם נבוא לנושא הבא כבר? בסדר, אז נבוא לנושא הבא, נשלח הודעה במהלך השבוע.
יש לך שיעור שני?
כן.